התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני כתב האתר משה הליקמן ולצידי כמו תמיד עומר אריאן, כתב נוסף של האתר. מה העניינים עומר?
מעולה, נבחרת ישראל לא ישר לנו הרבה סיבות לחגוג, אבל שבוע הבא אולי כדורסל ישראלי יחזור ויהיה יותר כיף.
אבל אין כמו לחגוג כדורסל ישראלי עם יעקב מאיר מישראל היום, האורח שלנו הערב. מה העניינים, יעקב?
אהלן חברים, שמח, אתה יודע, כמה פעמים ניסינו, אתה יודע, שרצינו ככה שאני אגיע וזה לא יסתדר, אז אני שמח שעכשיו אנחנו פה והכל בסדר.
אז באמת כיף שאתה פה איתנו, ואני חושב שאין צורך להציג אותך, אבל שוב, למי שלא יודע, יעקב עושה דברים מדהימים בישראל היום, על הכדורסל הישראלי כבר כמה שנים, ומבחינתי זה אחד ממצטייני העונה. אם הולכים מחוץ לתחום של
השחקנים. אם לא ה-MVP.
לא בחרו אותי לאולסטאר, אבל כן.
עוד נגיע לאולסטאר בהמשך הפרק, אבל כיף שאתה איתנו, ובוא באמת ניגש לעניין ולדבר על כדורסל, ונתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך יעקב, לאיזה שחקן לדעתך לא שמים לב מספיק בכדורסל הישראלי?
וואו, שאלה קשה, אנחנו משתדלים לשים לב לכולם, אבל אתה יודע מה, לא יודע, אני אולי אגיד פרדריק בורדיון. אני חושב שכן שמים לב, כי בסוף הוא הרבה שנים פה בארץ, אבל מה, הם קוראים לזה underrated. אני חושב שבאמת פרדי מוסיף לכל קבוצה בה הוא שיחק. נשים לב, גם רוב הקבוצות שלו היו קבוצות מנצחות, ולא סתם. אתה יודע, הוא עושה, אוקיי, יש את הקלישה, לא עושה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אז אולי רואים אותם היום בסטטיסטיקות המתקדמות יותר. אתה יודע, הגנה, קשיחות, ניסיון, כל הדברים הקטנים האלו. הוא גם שחקן שאו שהוא קולע את השלשות, או שגם אם הוא לא תמיד קולע אותם, ופעמים יש לו משחקים כזה שהשלשות לא נכנסות, זה שחקן שאתה לא, אתה בדרך כלל לא מרמה ממנו. ולכן הוא כן, אתה יודע, מושך את תשומת לב של ההגנה בדרך שלו, ואני בשבילי זה שחקן ככה שיכול לקבל, אולי כן שמים לב אליו, אבל הוא עדיין יכול לקבל יותר תשומת לב.
אוקיי, אז באמת יצאת מהקופסה עם אחלה בחירה, ובוא נעבור לעומר, עם איזה שחקן אתה הולך?
אני בוחר לנצל את הפינה הפעם, לצאת קצת מהקונספט של הפינה עד עכשיו, שחקן שכבר בחרתי בעבר, אבל כדי להעלות איזשהו נושא לדיון, ובחרתי באדם אריאל, ובעיקר בגלל העובדה שמאוד מאוד הופתעתי לראות שהוא נמצא מחוץ ל-12 של נבחרת ישראל לצמד המשחקים, מול גרמניה, במיוחד כאשר שם כמו גיא פניני, ואפשר עוד לעשות את הדיון הזה שנגיע לנבחרת ישראל של מי עדיף, אבל אני חושב שההתייחסות לאדם אריאל בעקבות העונה הזאת חייבת להשתנות, מעבר לזה שמבחינה הגנתית אנחנו ראינו את הקפיצת מדרגה שהוא עושה בהפועל ירושלים, את העובדה שכיום, וכתבתי על זה כתבה קטנה, הוא מתפקד נגיד לוקדאון דיפנדר של הפועל ירושלים, מדובר בשחקן שהרבה מאוד פעמים שמים אותו, אמנם לא על הגרדים היוצרים של היריבה, אבל הרבה פעמים בתכנונים כאלה ואחרים, שהוא ילך על הגבוה המתגלגל של היריבה בפיק אנד רול, וזה שחקן שמעבר לקביצה ההגנתית הזאת, הוא הקלעי כיום אולי הכי טוב בישראל, הישראלי כמובן, ואנחנו רואים אותו בהפועל ירושלים מפתח עוד המון אלמנטים שבמשחקים האחרונים ברצף מסוים הוא מצליח לייצר עוד מהלכים, בין אם זה הורדת כדור לרצפה וחדירה ודרייב וקיק, כלומר דברים שאנחנו לא רגילים לראות ממנו. ומאוד הפתיע אותי לראות אותו מחוץ ל-12 של הנבחרת, אז אני חושב שלא יודע אם אנחנו לא שמים לב אליו מספיק, בטוח שגיא גודס לא שם לב אליו מספיק.
עומר, אני חייב להגיד לך משהו לגבי זה, אני זוכר אז את הטקסט המדהים שכתבת על אדם, אגב, אני אגיד פה בהזדמנות שלא הרבה זמן אחרי, אני עשיתי, אנחנו עשינו לה בישראל היום כתבה, גם כתבה גדולה ויפה, ויצא לי לדבר עם כמה אנשי מקצוע פה בליגה, שאגב גם קראו את הטקסט שלך וגם את הטקסט שלי, ואמרו לי שקצת נסחף, לא אגיד לגביך, אבל לפחות לגביי שקצת נסחפתי, ככה אומרים שאדם, כן, משחק טוב והכל, אבל השיפור בהגנה הוא לא כזה משמעותי ודרמטי, כמו שהצגנו אותו. ככה אמרו לי פה כמה אנשי מקצוע בליגה, האמת שאתה יודע, ברגע שמורים לך זה שניים, שלושה אנשים, אז אתה אולי לוקח את זה קצת בחשבון, ולגבי הנבחרת, מה אמרנו שאנחנו לא נדבר לזה, אז כשנגיע לשם יש לי מה להגיד בנושא.
לא, אז גם אני מדבר, אני רק רוצה להגיד מילה על זה, יש מצב שאתה צודק ברוח התקופה, באמת, אז אדם עשה דברים נהדרים ברוח הגנת החילופים של הפועל ירושלים, אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי פה, שראינו שחקן שהטיקט שלו הוא טיקט של כליה, והוא בורח הצידה והוא מבין שהוא לא יכול לקבל ככה את כמות הדקות שהוא מצפה לקבל, והוא עובד דרך ההגנה ומקבל את הדקות שלו דרך ההגנה, זה הדבר היפה שאדם אריאל עשה. האם השיפור בהגנה הוא דרמטי? יכול להיות שבאמת נסחפנו בעניין הזה, אבל בסוף כן יש פה שחקן שמסוגל לשמור על שחקנים גבוהים ממנו וחזקים ממנו, שחקן שיכול להחליף גם אם זה בפיק אנד רול עליו, גם אם זה בחילופים משולשים כמו שעושים בהפועל ירושלים, כך שאני חושב שעדיין הוא כלי הגנתי טוב, חשוב, ושנגיע לנבחרת, אני אוסיף בוודאות יותר מגיא פנים.
אוקיי, אז שניכם באמת העליתם נקודה מעניינת מאוד לגבי אדם אריאל, ולי הייתה ככה התלבטות לגבי שני שחקנים פה, אבל הלכתי עם האחד שגם שיחק פעמיים טוב בשבוע האחרון, וזה נמרוד לוי. אז נכון, זה שחקן שכן שמים לב אליו, והוא אולי לא הבחירה הקלאסית למשהו כזה, אבל אני מאוד נהנה לראות את נמרוד לוי, משחק חלק משמעותי בנבחרת בכל המשחקים עד עכשיו עם גיא גודס, וגם נגד גרמניה פעמיים הוא היה טוב, בין אם זה לתת גוף בהגנה, לקלוע קצת מבחוץ ומבפנים, נמרוד לוי כמובן המלך הישראלי בנקודות בליגת העל עם הפועל גליל עליון, והוא באמת רושם עונה גדולה, אני אישית לא חשבתי לפני קמפיין מוקדמות אליפות העולם שהוא יהיה שחקן עד כדי כך חשוב מהספסל בנבחרת, ובקצב הזה וכל עוד הוא קשיר, נמרוד לוי די מבטיח את המקום שלו ביורו בסקט, ככה שאני מאוד נהנה לראות את מה שהוא עושה, ולדעתי מגיע לו המון קרדיט, כי זה לא בדיוק משהו שאני לפחות ציפיתי ממנו. הערות נוספות, או שבאמת נתחיל לגשת לעניינים של מכבי תל אביב, נבחרת ישראל?
ראש, אתה יודע מתי נשים לב עוד יותר? אני מסכים איתך שנמרוד עושה, באמת עושה עונה טובה מאוד, כזה יקרה, אתה יודע, בהפועל חולון, או בהפועל ירושלים, אני כבר לא יודע אם זה יקרה, אבל בכזה, שזה יקרה בכזו קבוצה, אני בטוח שאנחנו נשים לב יותר, השאלה אם זה יכול לקרות, שאלה טובה, אתה יודע, בקיץ לפחות לפי מה שאני יודע, זה כמעט הגיע לחולון, ואז היינו יכולים לדעת אם זה יכול לקרות שם או לא, ובסוף זה לא קרה, אז, אבל כן, אם עומר אמר מקודם שגיא גודס לא שם לב לאדם אריאל, אז במקרה הזה גיא גודס שם לב ועודך, ובוא נגיד שאם הייתה התלבטות לגבי שחקנים אחרים, לגבי נמרוד לרגע לא הייתה התלבטות, בטח לאור מה שנמרוד עשה כבר בחלון הקודם.
לגמרי, ולפחות את זה גודס עושה טוב עד עכשיו בנבחרת, כי עוד יש הרבה ביקורות, ועוד נגיע לזה, ובואו באמת נתחיל דווקא לא מהנבחרת, אלא ממכבי תל אביב, שכהרגלה בתקופה האחרונה, עברה שבוע מאוד סוער, עם תבוסה ב-32 הפרש לאנדול אפס, 109-77, ואז פתאום ניצחון 94-93 בבית מול בסקוניה עם אבי אבן על הקווים, שני משחקים שמכבי לא בדיוק הופיע בהגנה, אבל נתחיל איתך יעקב, כי יש לך באמת חדשות מרעישות לגבי עמדת המאמן, שצ'אבי פסקואל עשוי להגיע במידה ש... הוא יעזוב את זנית עם כל העניין של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משהו שגם משפיע על סיכויי הפלייאוף של מכבי, אבל עוד ניגע בזה עוד מעט. מה בדיוק המצב עם פסקואל, והאם אתה מאמין שהוא יגיע, ואיך אתה רואה את התמיכה של ההנהלה במהלך כזה?
למה נתחיל מהסוף של מה שאמרת, התמיכה של ההנהלה במהלך כזה, עד כמה שאני יודע היא גדולה, במכבי מאוד מאוד אוהבים את צ'אבי פסקואל, מאוד מעריכים אותו. אז בזמנו כשספחיה פוטר, אז זה היה או הוא או יאניס, ופשוט הוא היה יותר, פסקואל היה יותר ככה קשוח בדרישות שלו, דרישות המקצועיות לסמכויות וכאלה, ואז מכינה הלכו על יאניס. היום מכבי מגיע במצב פחות טוב, לא יודע אם פחות טוב מאז, אבל מכבי מגיע מצב לא טוב, צ'אבי פסקואל מגיע במצב יותר טוב, כי הוא עושה עבודה נהדרת בזנית, ואני מעריך שכל קבוצה גדולה שתתפנה בקיץ, צ'אבי פסקואל יהיה מועמד ראוי, אז היום מכבי כן תלך יותר לקראת הדרישות שלו בקטע הזה. האם אני מניח שזה יכול לקרות? מה שבטוח יכול לקרות, לפחות לפי מקורות שלי, לפחות לפי מה שאני יודע, זה שאם הוא עוזב את זנית, עוזב ברמה של, אתה יודע, עוזב כמו מאמן של לוקומוטיב מוסקבה בכדורגל, או כמו מאמן נבחרת ליטה, כדורסל, שעזב את פרמה, שעוזב ברמת, אני לא חוזר לפה, עוזב את החוזה, לא רק עוזב עכשיו לכמה שבועות, כמו האקט שעכשיו אמור לעזוב, הוא עוזב כבר. אם הוא עוזב, מכבי מרימה עליו טלפון, מכבי מנסה להביא אותו. זה אני יודע, זה אני יודע שיקרה. האם זה יתקדם, מה יהיה בשיחות, איך פסקואל עוזב, האם הוא עוזב רק זמנית ואז אחר כך החליט, האם הוא עוזב באמת את החוזה, זה אני לא יכול להגיד.
והאם קבוצות אחרות יעשו בדיוק את אותו מהלך והן יצאו להזדמנות?
נכון, נכון, רק אם נשים לב, נסתכל על רוב הקבוצות היום ביורוליג, לרובן יש מאמן, ופה אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין. מאז שאני פרסמתי את הידיעה אתמול בערב, הרבה אמרו, מה, איך פסקואל יבוא למכבי? הוא לא יבוא, משהו לחפש פה. אנחנו, כשאנחנו נמצאים, ואני אומר את זה בעקבות גם שיחות עם קולגות בחול, כשאנחנו נמצאים פה קרוב, ואנחנו רואים את מכבי, אנחנו רואים את כל החסרונות, ובאמת, יש לא מעט. יש לא מעט, אנחנו מכירים אותם, את הבעיות, עם הנהלה, עם הכל נכון. בסוף, כשאתה מסתכל על היורוליג, בסך הכל זה ג'וב טוב. אם היום צ'אבי פסקואל עוזב את זנית, איפה הוא ילך? יש ברצלונה סגור, ריאל מדריד, למרות התקופה הזו, אני קשה להאמין שאתה יודע, שלאסו יזוז משם. צסקה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. מילאנו, סגורים עם מסינה, הנדולו עם אטמן, לפנתנאיקוס כבר לא יחזור, שאני אומר פסקואל, אני אומר גם, אני מתכוון גם למאמנים אחרים, פנתנאיקוס הוא לא יחזור, אולימפיאקוס אני מניח שישארו עם ברצוקס, בסוף, תורה יום זה היה ניספרופלוס, קודם כל היה מת להישאר במכבי, ודבר שני, לפחות לפי הדיבורים, מה האופציה שיש לו של הגיריסקופנה, זה לא יותר טוב ממכבי, שלא נתבלבל. לכן, הג'וב הזה, מאמן טוב שמחפש ג'וב, ויש לו הצעה עם מכבי, הוא לא פוסל אותה לסף. הוא בודק, ויכול להיות שבסוף הם לא יסכימו לדרישות, זה לא יבוא, אבל זה לא איזה משהו, זה הצעה שאתה לא בודק. לכן, לדעתי, יש, אם הוא יחליט לעזוב את זנית, יש לזה סיכוי מקרות.
מה האינטרס שלו לעזוב את זנית כרגע? בהנחה ש... כלומר, לעזוב את זנית, כמו שאתה אומר, מה שנקרא ברמה של אני מתיר את החוזה.
תראה, בסוף, בסוף, תראה, למשל, למאמן של, שכחתי איך קוראים לו, מאמן של נבחרת ליטא, שעוזב את פארמה, במדינה כמו ליטא, הם ממש, תראה, נקרא לזה סונים את הרוסים, או כועסים עליהם, תראה, זוכים גם מה הם עשו להם, אז ברור, תראה, גם עם החבר'ה, עם גריגוניס ושינגליה בגיאורגיה, אצלם ברור שהרגשות הם הרבה יותר טעונים כלפי רוסיה. ספרדים זה פחות, אבל עדיין יש פה איזשהו לחץ, אני לא רוצה להישאר במקום שעושים שם ברמת הפשעי מלחמה. כן, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לפחות לפי מה שדעה שמדברים בעולם, זה רמת הפשעי מלחמה שאנחנו רואים. אז לכן, יש פה איזושהי סיטואציה, אני כן אוסיף עוד משהו, שאני, לפני כמה שבועות כבר אמר לי איזשהו חבר, של, בלי קשר, לפני המלחמה, אמר לי חבר בחול, ש... שלמרות החוזה שיש לצ'אבי בסקואד, ויש לו חוזה לעוד שנתיים, הוא בקיץ האחרון חתם שם 3 שנים, שנה ועוד שנתיים, לא בטוח שהוא יישאר שם. לפני המלחמה. אז לכן אתה מחבר את הסיטואציה פה, זה מה שיכול לקרות. בסוף, אני בתור שחקן לא רוצה להישאר במקום כזה. זה לא אידיאלי. שחקן, מאמן, לא רוצה... אני לא אומר שזה יקרה, כי זה באמת, זה גם מקום טוב שהוא מצליח שם, מעריכים אותו מאוד, יש לו חוזה לעוד שנתיים בהרבה כסף, תקציב גבוה, זה מועדון שכנראה ילך ויתקדם עם השנים. אגב, עוד משהו צריך לבדוק, מה יהיו ההשלכות, הרי רוסי כמדינה הולכת להיפגע משמעותית, כלכלית. מה יהיו ההשלכות על הקבוצות הספורט? אני לא יודע בדיוק את הסיטואציה של גז פרום וכאלה, אבל יכול להיות שגם לזה יהיו השלכות.
בואו באמת נעבור לאיש שכן עומד על הקווים של מכבי תל אביב כיום, ראש מערך הסקאוטינג אבי אבן, והוא הציג 2 משחקים הפוכים בתוצאה שלהם לפחות, כאמור התבוסה לאנדולו 0, שמכבי לא הייתה שם בהגנה וגם לא בהתקפה, ואז ניצחון דחוק מאוד על בסקוניה החלשה בבית, עם הגנה רעה והתקפה טובה, כשגם שם האחוזים לשלוש בסופו של דבר לא היו טובים. ונתחיל עם עומר בעניין הזה, מה לדעתך אבי אבן מביא לקבוצה כרגע מבחינה מקצועית? האם זה שדרוג על סוף תקופת יאניס, ואיך היית מסכם באמת את 2 המשחקים האלה? כי מנקודת המבט שלי הוא בסך הכל עשה את העבודה שלו מבחינת תוצאות, לא בדיוק מבחינת ההפרש, אבל כן השיג ניצחון והפסד כמצופה ממנו, ובסך הכל לא נרשמה קריסה, למעט אולי בכמות הקהל שמתחילה לרדת בהיכל, אבל חוץ מזה הקבוצה כן שרדה עם אבי אבן בבית, גם זה בקושי, אבל... מה דעתך על התפקוד שלו עד עכשיו, וכמה זמן זה בכלל יכול להחזיק, אם בכלל?
קבוצה שרדה, אבל בקושי זה תיאור מסוין לשני המשחקים האלה, ובכללי כנראה למכבי תל אביב העונה. ואני חושב שאפשר לראות מאוד מהר שאבי אבן, ובצדק, לא בא לכוכבי יורוליג, כמו אלה שקיימים במכבי תל אביב, ומלמד אותם לשחק כדורסל, ומשנה להם את כל התפיסה לגבי הכדורסל. הכדורסל שהיה הוא בסך הכל אותו כדורסל שאנחנו רואים. להגיד לך שאבי אבן לא מעדיף יותר חסימות סליפ מאשר יציאות על הכנפיים, בסדר, אז הרבה פעמים זה משתלב יותר במשחק, אבל בגדול מדובר פה באותו כדורסל, אותו הדבר, אין לו כרגע את הכלים באמצע העונה שהוא נכנס לתפקיד הזה מנוהר, שאין לו ניסיון באימון כל כך, אין לו שום כלי כרגע לבוא ולשנות מהבסיס את מכבי תל אביב, הוא גם לא צריך לעשות את זה, הוא בהחלט צריך לעשות את ניהול המשחק שהיה חסר הרבה פעמים בעידן ספרופולוס, את זה אני חושב בסך הכל הוא עושה, כי הרבה יותר קל לעשות ניהול משחק תקין שהאגו שלך לא בשמיים, אז בהקשר הזה לדעתי הוא כן מצליח, אבל כמו שאמרת, הוא שורד אבל בקושי, כי הכלים שיש למכבי תל אביב זה אותם כלים, והדברים שיש למכבי תל אביב להציע זה אותם דברים, וכמו שיאניס עזב, ככה הם נשארים כרגע מהבחינה הזאת, לפחות איך שאני רואה את זה. כמה זמן זה עוד יכול להימשך? תלוי במטרות של מכבי תל אביב. אם באמת קורה מה שקורה עם הרוסיות ומכבי תל אביב, הוא נשארת פה בעמדה מעולה לפלי אוף, ואולי איכשהו מתפנה פה, מתפנה פה אופציית פסקואל. מדובר פה בעונה שיכולה להפוך פין רגע למשהו באמת באמת שונה לגמרי ממה שמכבי תל אביב ציפתה לה. וזה דבר קריטי, זה תלוי מה המטרות ומה הציפיות של מכבי תל אביב. אם המטרות והציפיות של מכבי תל אביב זה לשרוד אבל בקושי ביורוליג ולרוץ בליגה, אבי אבן בהחלט יכול להספיק, כי בסוף יש פה כלים ויש פה שחקנים מוכשרים שיכולים לעשות את המטרות האלה. אם המטרות הן מעבר, לצערי ולצער מכבי תל אביב ואבי אבן, הדבר הזה לא יכול להמשיך ככה, זה היה מאוד ברור להנהלה כשהמינו את אבי אבן, וזה מאוד ברור לכל המעורבים בזה עכשיו.
יעקב, איך אתה רואה את ההתנהלות של אבי אבן, בין אם מבחינה מקצועית ואולי בעיקר מבחינה תקשורתית, כי בסוף הוא כן אחראי פה על מועדון עם עשרות אלפי אוהדים, עם כמעט 10,000 אוהדים בהיכל במשחק, לאמן את מכבי תל אביב זה לא צחוק, ובגלל זה גם יש הרבה תלונות של אוהדים, ובכלל שהמאמן הוא לא בדיוק מאמן בוגרים קבוע, אז איך אתה באמת רואה את ההתמודדות שלו עם המצב עד עכשיו?
כן, עומר אמר פה משהו, אמר איזה משפט, שהוא נכון לא רק לגבי ניהול המשחק, אלא לגבי ההתנהלות בכלל, כשאתה מגיע עם פחות אגו, וזה הרבה יותר קל. בסוף מה שאבי אבן, אבי אבן צריך לנהל פה את העסק, לא להמציא שום דבר, קודם כל כמו שאין לו יותר מדי כלים, אין לו יותר מדי זמן, צריך פשוט לחיות ממשחק למשחק, לא ברמת הקלישה, אלא באמת, לנסות לראות איך מוציאים כל משחק את התוצאה הכי טובה שיש, אם זה משחקים ברמת הבסקוניה, אז איך מנצחים אותם, אגב, נצח את בסקוניה בלי קילן אבנס, בלי תומאס, אתה יודע, זה עוד יותר מוסיף לניצחון הזה, ובמשחקים מול הנדולו, גם אם אתה מפסיד צריך לדעת איך להפסיד, לא להפסיד בהפרשים כאלה, כי הפרשים כאלה זה פוגע רציני מאוד במותג, זה פוגע רציני, אתה יודע, זה פוגע מאוד גם בעצמו, וגם פוגע ביכולת לנצח אחרי זה משחקים שהם יותר קלים, זה צריך לראות מה הוא עושה, כשאתה פוגש אולי את מילאנו בהמשך וכאלה, לראות שגם אם מפסידים זה קורה בהפרשים יותר נמוכים. עכשיו שאבי אבן הצליח, אנחנו רואים את זה, הוא משדר אנרגיות בהתחלה, זה תמיד, תמיד קורה, אבל הוא משדר אנרגיות חיוביות, אתה יודע, את החיבוק הזה ליפתח זיו, ואת הקפיצות האלה על הקווים, והכל, כל, 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 יש לו את הפוזה הזו, אבל עכשיו שהוא רוצה לשדר, כי המצב בחדר הלבשה בתקופה, בחודשים האחרונים, מכבי היה על הפנים, אם זה בין השחקנים, אם זה ההפסדים שגרמו ללחץ אתה יודע, לבעיות, הוא מנסה טיפה לשחרר את העסק, טיפה יותר להרים את הביטחון, להרים את הביטחון האנשים, בסיטואציה כזו, זה מהלכים טובים שאמורים להוכיח עצמם, לפחות עד רמה מסוימת. אני כן מסכים שמכבי, מכבי צריכה, בסוף זה מכבי תל אביב, כמו שאמרת משה, שזה צריכה מאמן קבוע, מאמן רציני, הסיפור שיש פה בעיה. מכבי באמת, עד כמה שאני יודע, מכבי רצתה שיהיה פה מישהו רציני שיכול להוביל את העסק. הבעיה היא שאין יותר מדי כאלה, הם זוכרים את הסיפור שלי עם בגצקיס ועם טאבק ועם כל החילופים שלא היו מתאימים אז, וכמה זה היה לא טוב גם מקצועית וגם למותג, אז הם לא רוצים להביא סתם מישהו. למשל עודד קטש, אם עודד היה מסכים לבוא לשלושה ארבעה חודשים, הוא כבר היה מאמן את מכבי. מכבי רצו לעשות את זה. אין הרבה אנשים שהם רוצים להביא, והם מעדיפים, כן מעדיפים לתת לאבי אבן, מאשר לאחרים שהם לא בודדים כמו קטש, או אחד, שתיים דומים לו.
אני רק רוצה להוסיף אמרת, הזכרת את האגו, יש עוד גורם מאוד מרכזי, בלמה קל יותר לאבי אבן להצליח מאשר היה ליאניס פירופולוס באותה תקופה, וזה העניין הזה של הלחץ. אני לא בטוח שאבי אבן בנה או בונה על קריירת אימון. אני די בטוח שיאניס פירופולוס, כל משחק היה עבורו מלחמת הישרדות אמיתית, ולמרות האמון הבלתי נגמר שהנהלה נתנה בו, כלומר, הוא נגמר בסופו של דבר, אבל אז היה נראה באמת משהו בלי סוף, הוא באמת נלחם כל משחק, ודיברנו על זה באחד הפרקים כאן, שבצמד המשחקים שיאניס ניהל מהבית, פתאום ראינו את הקיבעון יורד מהפרק. כלומר, פתאום אנחנו ראינו את הקיבעון ואת הדברים הקבועים שהיינו רגילים יאניס פרופולוס, שכל כך עצבנו כל כך הרבה אנשים, פתאום נעלמו. ואני שייכתי את זה אז לעניין הזה של הלחץ, שכשאין לך 11,000 אוהדים על הראש, ואין לך את ההערות ואת הפרצופים של השחקנים שאתה עושה את החילוף הלא פופולרי הזה, הרבה יותר קל לך לקחת פעולות מסוימות ולקחת יוזמה ולעשות פעולות לא פופולריות, ואחד מהדברים שאבי אבן עושה, זה לפעמים הוא עושה דברים שהם קצת פחות פופולריים, והם קצת פחות מה שראינו בתקופת ספרופולוס, ואחד מהגורמים המרכזיים לזה, זה באמת היעדר הלחץ לעומת מה שהיה אז על יאניס.
עוד משהו קטן, מקצועית, שני משחקים שאבי אבן אמן מאז יאניס, ההגנה, אתה יודע, ההגנה נוראית, מול הנדול שהיא קבוצה יותר טובה, זה נגמר, ומעל 100 נקודות, מול בסקונה שהיא קבוצה פחות טובה, זה נגמר עם 90 וקצת, אצל יאניס גם במשחקים, למעט איזה קריסה אחת או שתיים, גם במשחקים הפחות טובים ראינו הגנה יותר טובה, האם זה משהו מכוון שאבי אבן מבין שעם הקבוצה הזו כן עדיף לו, אולי עומר אתה יכול, אתה רואה בזה משהו, אבל האם זה משהו מכוון שאבי אבן רואה ואומר אני בקבוצה הזו עדיף שאני ארוץ ואני אנסה לקלוע, או שבאמת משהו שיאניס גם בתקופות הפחות טובות שלו יודע לבוא מוכן, אתה יודע, מבחינה הגנתית למשחקים, יודע להביא גם את החבר'ה יותר מחויבים. שאלה טובה,
אני חושב שהדבר הזה, מה שאתה אומר פה הוא נכון מאוד, אני חושב שזה נוגע יותר בעניין המחויבות, אבל בהחלט יש לזה אספקט מקצועי, בתקופה של אבי אבן אנחנו רואים שינוי קצת בגישה, סתם אם באמת נרד לרזולוציות, אבל בסוף הרזולוציות האלה משנות את סדרי העדיפויות במשחק, אנחנו רואים פה תיעדוף הרבה פעמים של הטריילרים, אנחנו רואים גם את זיזיץ' וגם את כל הגבוהים של מכבי תל אביב, מאוד מאוד מקפידים על, על טריילינג מאוד מהיר, במטרה לרוץ ולקלוע ולסיים את ההתקפה בשניות הראשונות שלה, ואחד מהדברים, זה מצד אחד חיובי, וזה דבר מאוד חיובי שמעלה את רמת ההתקפה של מכבי תל אביב, מצד שני הדבר הזה גורע בעיקר מהנושא של ריבאונד התקפה, גורם לזה הרבה פעמים שהגנת הצבע היא פחות טובה, כי הטריילרים כבר עם הראש בהתקפה ועם הפנים לשם, אז בהחלט יש לזה אספקט מקצועי, ואספקט מקצועי דרך אגב שהוא לטעמי מאוד נכון, מאוד נכון לתת לחבורת השחקנים הזאת לרוץ קדימה, מאשר לנסות לטפל באמת עשרות הבעיות ההגנתיות שכבר מובנות בסגל.
אני מסכים שראש מערך הסקאוטינג הרבה יותר קשה לו להביא רמת מחויבות הגנתית, לדעתי לפחות, משחקנים כמו דריק וויליאמס וג'יילן ריינולדס מאשר מאמן כמו יאניס. לא שאיתו הם שיחקו הרבה הגנה, אבל כן מאוד קשה להביא שחקנים כמו ג'יימס ננלי להתחיל לשמור, למרות שהייתה לו חסימה גדולה במאני טיים נגד בסקוניה, וזה היה אחד הדברים המרכזיים שהובילו לניצחון, אבל בסך הכל רואים היעדר הגנה במשך רוב שלבי המשחקים, ואם נמשיך לרדת ככה לשחקנים ספציפיים, אז אנטה זיזיץ' סחב את הקבוצה בדקות הרעות, גם מול הנדולו עד שהעסק התפרק, וגם מול בסקוניה בדקות הפתיחה הוא היה שם, וגם בסוף, שחקן נוסף, שככה הגיע להרבה נקודות בשני המשחקים, ובמשחק השני גם התעלה במאני טיים, זה סקוטי ווילבקין, ולדעתי זאת הזדמנות גם לגעת בנקודה הזאת, מן הסתם הוא רואה את ההתנהלות במכבי תל אביב, הוא כאן כמה שנים כבר, ויעקב לך היה את הדיווח שככה פנרבחט שמעוניינת בשירותיו לעונה הבאה, והאם אתה באמת רואה סיטואציה שאיכשהו סקוטי ווילבקין יישאר פה אחרי כל השנים האלה, או שהוא באמת בדרך החוצה לפרוח במקום אחר?
תראה, לווילביקין, לווילביקין יש חוזה לעוד שנה, יש חוזה לעוד שנה במכבי, אבל אתה יודע, שחקנים כאלה, ושחקנים כאלה בסדר גודל כזה, אתה לא משאיר, הם לא רוצים להיות פה, אני מאמין שווילביקין, אתה יודע, הכתבה שפרסמתי אותה, שהסיפור עם פנר היה, אתה יודע, חלק מהכתבה, באופן טבעי הוא יצא החוצה, כאילו הוא הדבר שבלט מתורה, אבל זה היה לכל הסיטואציה של ווילביקין, שהוא לא מרוצה מזה שהקבוצה לא מספיק תחרותית, כי בסוף סקוטי ווילביקין אחד השחקנים הכי טובים באירופה, והוא רואה את עצמו כשחקן שצריך לתדע, נאבק, מגיע לפיינל פורים, שנאבק על תארים, וזה לא קורה במכבי, זה לא קורה במכבי, ואז אני, ופרסמתי את זה ביום של המשחק עם הנדולו, ואז ראיתי את הפרצוף שלו, כשהפרש המהלך וצמר במכבי אפילו לא היוותה יריב תחרותי, וראיתי לפנים שלו, אתה יודע, אולי זה בגלל שגם חייתי את הסיפור של סקוטי ווילביקין בשבוע שלפני, כל הדיבורים והטלפונים שאתה עושה, אז יכול להיות שפשוט זה קפץ לי אוטומטית, והרגשתי כאילו, וואלה, אנחנו לא ברמה של הקבוצות, אני משחק בקבוצה שהיא לא ברמה של הקבוצות הטובות ביבשת, ואני מאמין שרק אם סקוטי ווילביקין ירגיש שיש פה קבוצה, אנחנו בדרך כלל מכירים את זה מה-NBA, אבל אני חושב שזה יהיה רלוונטי גם הקיץ הזה מבחינת ווילביקין פה במכבי, אם ירגיש שיש קבוצה, שבונים קבוצה תחרותית, שמגיע, השחקנים האלו, יודע, שלפעמים חושבים שהם, וואלה, נוח לו שיהיה איזה מאמן פחות חזק או זה, לא. הם רוצים שיהיה פה מאמן טוב, כן מישהו שהם יכולים לשדר איתו לאותו גל, אבל כן שיהיה פה דיוויד בלאט כזה שאתה יכול לזכות איתו ביורוקאפ, כמו שמסו ביחד, שכן יהיה פה מישהו כמו יאניס ספרופולוס שעשה שני גמרי יורוליג, אם הוא ירגיש שיש פה מאמן טוב ושיש קבוצה תחרותית, זה יכול להיות שישאר. אם לא, אני לא פוסל, בכלל לא פוסל את האפשרות שהוא יחפש מקום אחר.
גם זהות המאמן עצמה היא אמורה להיות איזשהו פאק, כלומר, לא מבחינת ווילביקין, אני מדבר מהצד השני. אני בהחלט רואה סיטואציה שיבוא פה לפה מאמן, ולמרות שסקוטי ווילביקין לא כל ספק הוא אחד מהשחקנים הכי מוכשרים ביורוליג, ובאמת בטופ של הטופ, יבוא לפה מאמן ויגיד, כלומר יעדיף שחקנים אחרים על פני סקוטי ווילביקין, ובצורה כזאת ימצא סקוטי ווילביקין את עצמו בחוץ, זה לא דבר שהוא ממש קלוש.
עומר, אני חייב להגיד על זה משהו, אני לא רואה הרבה מאמנים טובים, בכירים, שיבואו ויגידו כזה דבר, ואני אגיד לך למה. כי בסוף זה גם עניין של חלופות. זאת אומרת, אוקיי, ויתרת על ווילביקין, איזה שחקן, שיש לו חוזה במכבי. זה לא עכשיו שחקן שגמר חוזה, וצריך לראות עכשיו מה, מעלים לו את השכר, לא מעלים לו את השכר, מה עושים. ויתרת על שחקן ווילביקין, זאת אומרת, איבדת פה המון כישרון, מאמן רציני שיודע את העבודה, אומר רגע, אוקיי, מאיפה אני מפצה על הכישרון הזה? זאת אומרת, איפה אני מחזיר את הכישרון הזה לקבוצה שלי? כי בסוף, כמה שאנחנו, אוקיי, מאמנים, בסוף שחקנים, הכישרון של השחקנים אמור להכיר את התוצאות, ואין לך הרבה, בטח אם אתה לא ריאל מדריד, או הנדולו, או צסקה, גם להם יהיה קשה מאוד להביא שחקנים טובים בכזו רמה, מאיפה מכבי תביא? אחרי אני לא כך, אם יבוא עכשיו פסקואל, או טרינקרי זה טיפה אחרת, אנחנו רואים איך הוא חושב, אבל גם הוא לא כל כך מהר, יוותרו על סקוטי ווילביקין.
יפה, יפה שהזכרת את טרינקרי, כי זה בדיוק מה שאני בא להגיד, הרי הרבה ביקורת אנחנו שומעים על זה שמכבי תל אביב, חושבת כמו ריאל מדריד בזמן שיש לה תקציב שלא משקף בכלל לא את הציפיות שלה, לא את המטרות שלה ולא את מה שהיא מנסה להשיג. אז לדוגמה, הדוגמה בביירן מינכן היא דוגמה מצוינת לדרך אחרת שבה מועדון חושב, דרך שלטעמי ולדעת רבים לדעתי, למכבי תל אביב יותר מתאים לנקוט בה ויותר היא צריכה לנקוט דווקא באסטרטגיה הזאת. אני ברור לי שאין אחד שיבוא ויגיד סקוטי ווילבקין מבחינת כישרון נטו, הוא לא השחקן היחיד, הוא לא השחקן שאני הכי מעדיף כרגע, במיוחד שהוא תחת חוזה, שיהיה כרגע בקבוצה שלי, אני רק אומר שייתכן ויבוא לפה מאמן, שיגיד, שיבוא ויגיד, לא ככה אני רואה את הקבוצה שלי, לא, אני לא רואה את, את הקבוצה שלי בנויה בדמותו ובצלמו של סקוטי ווילבקין, ואני מעוניין שזה יתבנה קצת אחרת, זה לא קלוש, בכלל לא.
בנוגע לתסכול של ווילבקין עצמו, צריך גם לזכור שהוא צייץ מחדש את הדברים של שרס, שהמאמן יאניס שילם את המחיר, למרות שהיו שחקנים פחות מחויבים ממנו, אז באמת מרגישים את התסכול שלו מהמצב, וככה העניינים האחרונים שניגע בהם בתוך מכבי תל אביב, אני אציין לטובה את היכולת של ג'ון די ברטולומאו, כמובן, שהיה חסר גם לנבחרת ישראל, והתעלה בקלאץ' גם מול בסקוניה, ואנג'לו קלויארו, היה לו עיבוד קריטי שם, אבל סך הכל לקח ריבאונדים בהתקפה, הגיע לנקודות חשובות ועשה עבודה טובה, ובאמת נושא אחרון מבחינת שחקנים במכבי, לפני שניגע בסיכויי הפלייאוף, זה יפתח זיו, ויעקב דיברת עליו טיפה מקודם, ואני רוצה לשמוע משניכם, נתחיל מיעקב, מה דעתכם על המשחק האחרון של יפתח זיו, כי מצד אחד קלה 7 נקודות, שיחק הכי הרבה דקות העונה במפעל, פתח בחמישייה בעקבות היהדות של אבן, זה גם סי קריירה שלו ביורוליג בנקודות, ומצד שני הוא גם היה לו מינוס 16, אי אפשר להתעלם מזה שהקבוצה הייתה הרבה פחות טובה בדקות שהוא שיחק, אבל סך הכל רואים שאבי אבן נותן לו יותר קרדיט מיאניס, האם זה יימשך לאורך זמן אני לא בטוח, אבל בוא נשמע אותך יעקב, באמת כיף לפחות להתחיל לראות סימני חיים, גם אם בסקוניה היא ממש לא מהראיות המפעל ובקושי קבוצה תחתית.
לפני שנגיע לאבי אבן, זה מתקשר גם למשהו שעומר אמר מקודם, אני רוצה לציין את הקטע הזה שקיאן אבנס לא שיחק, כשמושה, כששמענו שאבנס נדבק בקורונה, ולא נוסע לטורקיה, אז אתה מיד יעזת, זה אומר שיפתח זיו ישחק יותר. גם אני זה עבר, כן, גם לי זה עבר בראש באותם רגעים, אבל אמרתי לעצמי, וואי וואי, למה דווקא מול מיציץ' ולארקין? אז מול בסקונה זה כבר היה סיפור אחר, אז צריך לזכור שזה שאבנס לא שיחק, זה כמובן נתן פינה יותר דקות ליפתח, אבל הדבר השני, שזה מה שקשור למה שעומר אמר, זה שאצל, שאבי אבן נותן לה, נקרא לזה, לסוסים לרוץ, זה גם משהו שעוזר ליפתח, כי יפתח, אנחנו מכירים אותו, במגרש הפתוח הרבה יותר נוח לו, מאשר, אתה יודע, בכדורסל הזה שראינו אצל יאניס, אז זה, ביחד עם האנרגיות החיוביות שאנחנו בינתיים ככה טיפה יותר רואים אצל אבי אבן, השחרור הזה מבחינה התקפית, והעובדה שיש על אבי אבן, יש פחות, טיפה פחות לחץ, והוא כן יכול לתת לשחקנים קצת יותר אורך רוח, יותר מרווח נשימה, זה עוזר גם ליפתח, אני מאמין שזה יעזור לו עוד קצת בהמשך, עד כמה זה יעזור? זה גם תלוי בשחקן.
כולנו זוכרים איך הייתה ההופעה שלו מול הכוכב האדום בלגד בבית כשהוא פתח בחמישייה, זה הלך רע מאוד, והפעם הוא כן התגבר על זה ככה שלצד המינוס 16, אני בסוף חושב שזה משחק חיובי בשבילו, שהוא צריך לקחת הלאה, ועוד מעט הוא גם פוגש שוב את הכוכב האדום בלגד בחוץ, קינן אבנס כנראה יחזור, עד אז אני מניח, ובוא נשמע אותך עומר לפני שאנחנו נוגעים בסיכויי הפלייאוף, מה דעתך על ההופעה של יפתח זיו?
אז הדבר המשמעותי ביותר מההופעה זה העובדה שהיא הייתה והיא הייתה משמעותית, וזה אחד מהדברים שאבי אבן לעומת יאניס פרופולוס בהזדמנויות שכן היו לו לתת ליפתח זיו הזדמנות, ראינו אותו מנסה לחפות על זה מתוך, עם המון כיוונים אחרים, לנסות לעשות איזשהו הרכבים גבוהים, מובילי כדור יותר פורוורדים, ואיכשהו מה שנקרא לסדר את כל הכוכבים כדי שיפתח זיו לא יקבל את הרול המשמעותי, ויכול להיות דרך אגב שבצדק, אבל אבי אבן כן נותן לו את ההזדמנות, כן נותן לו את המושכות, וכמו שאמרת, אמרת לדעתי מדויק, בסך הכל, זה לא הייתה הופעה מושלמת בכלל, כן? אבל סך הכל הופעה חיובית של יפתח זיו בעניין הזה.
טוב, אז מכבי תל אביב עומדת על מאזן 12 ניצחונות מול 13 הפסדים, וכשמוציאים את הקבוצות הרוסיות, אז המאזן הוא חיובי בכלל, 11-10, ובו באמת נשמע מכם, קודם כל מיעקב, האם אתה רואה את הקבוצה נכנסת לפלייאוף? כי כרגע היא שם, כל עוד הקבוצות הרוסיות מודחות מהמפעל, אני אגיד את דעתי בקצרה, לדעתי מה שהולך מקולקל לא יתוקן מעצמו, והקבוצה הזאת תמצא את הדרך לא להגיע לפלייאוף איכשהו, אבל בוא נשמע את דעתך יעקב, כי הסיכוי אין ספק שהוא קיים.
זהו, סיכוי ברור שהוא... כמו לכל הקבוצות האחרות שנמצאות, אתה יודע, שנמצאות למטה יותר, אז ברור שהסיכוי עלה. אני אגיד לך מה הכי חשוב מבחינת מכבי, שזה גם מה שהכי חשוב להם, אגב גם אם הקבוצות הרוסיות נשארות. הכי חשוב מבחינת מכבי, וזה מה שאני יודע, זה להישאר בתמונה עד הרגע האחרון. עד המחזורים האחרונים להישאר בתמונה. המשחק של אתמול עם ה-8,641 צופים בהיכל, הוא הזכיר למי שהיה מגיע להיכל גם ב-2016-17 ו-17-18, ובעונות האלה הוא הזכיר את זה שהיינו, היה משחקים 6,000, 7,000 ו-8,000 צופים, ומכבי מאוד מאוד חוששים מהדבר הזה, יש לזה השלכות ככה, השלכות לא טובות גם לעתיד, ובחינת מכבי, עוד לפני שמדברים על הסיכויים לפלייאוף עצמו, הכי חשוב זה להישאר בתמונה, וברור שאם הקבוצות הרוסיות הן מודחות, בואו נראה איך היורוליג יטפל, אם באמת הן מושעות מתחרות, מורחקות מתחרות עד סוף העונה, גם איך היורוליג יטפל בקטע של התוצאות שהקבוצות השיגו מולם, לראות איך יחשבו את זה, יש פה בעיה מכל, אין החלטה שלא יקבלו, היא בעייתית, אז זה גם זה השפעה, אבל הכי חשוב מבחינת מכבי, זה שהסיכויים שלה, גם לפלייאוף וגם כמו שאמרתי, הם יהיו, אם הרוסיות מודחות, מורחקות, מכבי תישאר בתמונה, זה בטוח, מכבי תישאר בתמונה עד הסוף. זה הדבר שהוא חשוב מאוד למכבי, חשוב מאוד למכבי הצופון.
עומר, איך אתה רואה את הסיכויים?
אז אני לא אכנס באמת לסיפור של הקבוצת הרוסיות, כמו שיעקב אמר, כל החלטה שלא תתקבל פה היא תהיה נוראית לכאן ולכאן, כי המצב הוא נוראי, וזה באמת חבל, כלומר בעיה גדולה המצב הזה מבחינת היורוליג, שבאמת תתקשה עכשיו להחליט מה לעשות עם העניין הזה. בכל מקרה, אם הרוסיות מודחות, וכמובן גם אם התוצאות המשחקים שלהם מתבטלים, הסיכויים של מכבי תל אביב לפלייאוף מאוד מאוד גבוהים, אני רואה אותם ככאלה שינצחו כמעט כל מישהו בדרג התחתון ביורוליג, גם ברמה מספיק גבוהה בשביל זה, ולכן אני חושב שהם כן יצליחו. אם לא, למרות שאני לא רואה סנריו שהדבר הזה קורה ושהרוסיות נשארות איכשהו, אבל אם לא, הסיכויים של מכבי תל אביב אומנם פוחתים, אבל הם עדיין קיימים, ואם יעקב אמר שהדבר הכי חשוב זה להישאר בתמונה עד הסוף, את זה אני חושב שהם יצליחו לעשות.
מילה אחרונה על זה, היה כיף לראות את נבן ספחיה חוזר להיכל, והוא קיבל קבלת פנים יפה בסך הכל, והוא בעצמו נתן יחס טוב לכולם, ובו באמת נעשה מעבר חד לנבחרת ישראל, שני הפסדים סופר מאכזבים לגרמניה, בבית זה נגמר 71-67, בחוץ 84-80 לגרמנים כמובן, ונבחרת ישראל מעל כולם, היא קיבלה יכולת טובה של תומר גינת בשני המשחקים, וכמובן נימוד לוי הראה יציבות, אבל לא משהו יוצא דופן, ואני חושב שזאת בעיקר הייתה הבעיה של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא הצליחו להתעלות, ניהול המשחק של גודס במשחק הראשון לא היה טוב מספיק, ובמשחק השני לדעתי זה היה יותר קריסה של השחקנים במאני טיים, אבל נתחיל מיעקב עם נקודת האור החיובית בנבחרת, תומר גינת, שגם לגביו היה לך דיווח על מכבי תל אביב והפועל ירושלים שמעוניינות בו לעונה הבאה. עד כמה זה כיף לראות את ההתקדמות של השחקן, ולאן אתה מעריך שהוא יגיע, או בכלל יישאר במטרופוליטנס?
אני לא חושב שתומר גינת יישאר בצרפת, אני לא, כאילו לא רואה שהוא נשאר שם במטרופוליטנס, ככה, אני, ככה ממה שאני יודע, אני מאמין שיש סיכוי גבוה שאנחנו נראה את תומר במכבי תל אביב ובפועל ירושלים. אתה יודע, תמיד איזה קבוצת יורוליג יכולה לבוא ולטרוף את הקלפים, אבל אם הייתי צריך, לא יודע, לשים את הכסף שלי, אם הייתי צריך לתת פה איזה תחזית, הוא כנראה באחת משתי הגדולות, נקרא לזה, של הכדורסל הישראלי. ממש כיף. אני חושב שתומר באמת השתפר בקרוב, זה, אתה יודע, אולי עומר ירחיב על זה יותר, אבל באמת השתפר בכל הפרמטרים, ממש. וצריך לזכור שהוא משחק ברמה גבוהה, הוא משחק בקבוצה שמובילה את הליגה הצרפתית, קבוצה שגם שנה שברה הגיעה יפה ביורוקאפ, וגם השנה, אני מאמין שאנחנו נראה אותה לפחות שלב אחד קדימה, ביורוקאפ, והוא משחק שם טוב, ומשחק שם כזר, זה, אתם יודעים, זה משנה את כל התמונה, שאנחנו יודעים איך זה פה, פה אבי זר, שהוא בא לשדרג אותך, אם הוא לא משדרג אותך, אנחנו מחליפים פה, אז אולי במקומות אחרים מחליפים קצת פחות מאיתנו, אבל זה שהוא משחק שם כזר, ומשחק הרבה זה מדהים, הוא משחק אצל מאמנים טובים, באמת השתפר גם בבגרות, אתה יודע, בגרות שהוא מפגין, וגם מבחינה מקצועית, אז אחרי אני מאוד מאוד, באמת, אין הרבה שחקנים שאנחנו יכולים להגיד עליהם, שבשנה, שנה וחצי האחרונות, אם בכלל, בשנה, שנה וחצי האחרונות, עשו כזו התקדמות כמו תומר גינת.
אוקיי, זה בהחלט מעניין, העניין שאתה פחות רואה אותו נשאר בצרפת, אותי אולי זה טיפה מפתיע, אבל יפה מאוד לגבי העניין הזה והפרטים שם, ובוא נשמע אותך עומר על הצד המקצועי של גינת, כי אנחנו רואים את החיתוכים לצבע, את הריבאונדים שהוא לוקח, רואים באמת דומיננטיות שלו בנבחרת.
כן, אז תומר גינת באמת, כמו שיעקב אומר, השתפר בהמון המון פרמטרים, והנבחרת מקבלת אותו כשחקן הרבה יותר בשל, ומשום כך, נטו מהסיבה הזאת, הוא פשוט הופך להיות השחקן המוביל של נבחרת ישראל, ללא כל ספק. אם מורידים אולי את תמיר בלט, והוא חד משמעית השחקן המוביל, וכשהוא טוב, נבחרת ישראל טובה, בחלק גדול מהמשחק. שני הדברים הכי מרכזיים שאני חושב שצריך לשים לב להם, IQ הכדורסל שלו, השתפר באופן באמת מדהים. אנחנו זוכרים אותו כבר בישראל כשחקן יחסית חכם, אבל באמת היכולת שלו לקרוא את הפיק אנד רול, גם שהוא מעורב בו ודרך אגב גם שהוא לא, ולהבין בדיוק מה הטיפול ההגנתי של ההגנה, ולראות את המגרש באופן כולל, ולהגיב, ולחתוך בזווית המתאימה ובטיימינג המתאים, זה באמת תענוג לראות את תומר גינת מתפקד ככה, ועוד נדבר על גיא גודס ועל ההתקפה באופן כללי של הנבחרת, אבל אם, ואנחנו נדבר עוד על זה שהיא לא מספיק דינמית ודי סטטית, אם יש משהו שקצת עוזר לה גם לספייסינג וגם לדינמיות, זה תומר גינת. והדבר השני זה ריבאונד, ההליכה של תומר גינת לריבאונד היא חכמה יותר, היא טובה יותר, גם בגלל על הנתונים הפיזיים שלו שקצת השתנו מאז התקופה שלו בישראל, אבל גם בגלל העובדה שהוא מבין מתי הוא צריך לחתוך, איך הוא צריך לחתוך, מתי יורדים להגנה ומתי עתים על ריבאונד ההתקפה, איפה צריך לעמוד ולמה, יהיה, הוא פשוט שחקן כדורסל הרבה יותר שלם והרבה יותר כולל, ונבחרת ישראל פשוט נהנית מזה, ובהתייחסות שנייה לדברים שדיברתם עליהם לפני שנייה, גם הקבוצה שהוא יגיע אליה, ומשהו בי אומר, כמובן נטו תחושת בטן, שזאת תהיה קבוצה בישראל, לדעתי גם היא מאוד מאוד תהנה מזה, וצפוי להיות לנו וחד קרב עליו בקיץ.
בואו באמת ניגע בגודס, כי כבר התחלנו לחדור לנושא הזה, ואי אפשר להתעלם מזה שכמו שאמרתי, המשחק הראשון לא נוהל מספיק טוב, ויש כל כך הרבה נושאים שאפשר לסמן, בין אם זה גל מקל, שהיה במשחק רע מאוד, גם מבחינת אחוזי קליעה, גם מבחינת איבודי כדור, והפלוס מינוס הכי חלש עם מינוס 10, ועדיין הוא הוחזר לפרקט בדקות החשובות, למרות שישראל הייתה טובה יותר בלעדיו, וגם שון דוסון, שהיה טוב מבחינה התקפית בדקות המעטות ששיחק, ומאז לא חזר, עד ים הדר, שאומנם במחצית השנייה קלה הרבה, אבל גם הוא פשוט מחלת הכדררת, אפשר להגיד, במה שאולי יותר מכל הראה על משחק התקפה בעייתי של הנבחרת, ג'יי כהן, שהיה מאוד עמוס, גם עם מכבי תל אביב, גם עם הנבחרת, לא בדיוק בא לידי ביטוי כל כך במשחק הראשון, מעבר לזה, גבי צ'צ'שווילי נרשם ולא שותף, מה שלדעתי מראה להיעדר אומץ וחבל, כי אם נוגעים בזה, ויעקב אולי יוכל לדבר על זה, אבל עשית רעיון עם יונתן אלון לאחרונה, והוא אמר שמבחינתו צ'צ'שווילי זה אחד מאולי חמשת השחקנים עם הפוטנציאל הכי גדול מבחינת ישראלים, בכדורסל הישראלי, וצריך לזכור, הוא לא ילד, הוא עדיין צעיר, הוא בן 22, אבל הוא לא בדיוק מקבל לגמרי את הניסיון הזה עכשיו בנבחרת, חוץ מלהתאמן ולהירשם לסגל לפעמים, וזאת בעיה מבחינתי גם של מאמן הנבחרת, שאם מסתכלים על הפועל חולון, תחת המשמרת שלו עידן אלבר עזב רשמית, עוד שחקן צעיר מוכשר, ולדעתי זה לא מראה טוב, ונקודה אחרונה אולי שניגע בה, במשחק הזה, ואז אתם תרחיבו כמובן, זה השימוש במקס היידיגר, המתאזח, שכמובן משחק בגרמניה, באולדנבורג, שיחק פחות מתשע דקות באותו משחק, בקושי זרק, ובמשחק השני אפילו לא שיחק, אז יש פה כל כך הרבה נושאים שאפשר לגעת בהם, ונתחיל איתך יעקב, מה דעתך על הדברים שעשה שם גודס, לנושאים שהעליתי?
טוב, אני אתחיל מההתחלה, כמו שאומרים. עוד את קאטה שהיה צריך להיות היום בנבחרת. זה, אתה יודע, כל הדברים שאנחנו באמת העלית פה על, אם זה טעויות שהיו בניהול משחק, אם זה החלטות שהיו יכולים לקבל אחרת, אם זה אומץ או כל מיני דברים כאלה, חלק אני מסכים, חלק פחות, אבל עוד את קטש, והסיפור הוא שכולם יודעים את כולם, שאני אומר כולם, זה אומר גם האנשים באיגוד שהחליטו שקטש לא ימשיך, זה גם קטש עצמו שיודע שהוא כנראה יכול להתנהל טיפה אחרת, זה גם אנשי המקצוע שדחפו, אם זה לגודס או אם זה לאריאל בית הלחמי, כולם יודעים שעודד קטש, זה כולל מאמנים בכדורסל הישראלי שאני מדבר איתם, כולם יודעים שקטש צריך להמשיך בנבחרת. זה היה הדבר הכי טוב, הכי טוב לכולם, יש פה דור מוכשר שיכול לעשות דברים, לא סתם בנבחרת בנו חזק על אליפות עולם, שלדעתי אנחנו בחלון הזה קיבלנו מכה קשה מאוד, והסיכויים שלנו לעלות אליפות עולם, מדברים על רבע גמר ביורו בסקט, ועודד היה איש המתאים, איך שהנבחרת שיחקה בקמפיין האחרון, זה היה חוויה, מי שנמצא קרוב לנבחרת יודע שהכל טיק-טק שם, גם מקצועית וגם התנהלותית, ממש כמו מכונה, וזה מבחינתי, מפה זה מתחיל. פה זה מתחיל, עודד היה, באמת שעודד היה צריך, חייב להמשיך בנבחרת. אחרי שאמרנו את זה, אני כן חושב שברגע שהוחלט לא להמשיך עם, עם קטש, כן לדעתי, אני באותה נקודת זמן ראיתי את גודס כבחירה המתאימה, להגיד שמה שהוא עשה בחלון הזה ומה שהנבחרת עשתה בחלון הזה לא מעורר טיפה ספקות, אז כן, אבל בואו נזכור שכשגודס מונה לנבחרת עוד לפני המינוי כשזה הוחלט, הוא היה עוד לפני העונה הזו שהיא באמת ככה נתנה לו קצת מכה, הוא היה אחרי השנים בראשון שהיו בסוף היו הצלחה וזה, ואגב בנוגע למה שאמרת ישראל, דווקא בראשון דברו על זה שגיא גודס הוא מקדם את הצעירים, אם זה דוב רעת, אם זה אביבי שעשה איזושהי קפיצה ואז נעצר קצת עם הפציעה, אם זה טל פלד שהיה דיבור שאצלו דווקא אצל גודס יעשה את הפריצה, אז משהו פה השתנה, אולי זה גם הביטחון שלו, כשהתוצאות שלך פחות טובות אתה הולך למקומות יותר בטוחים, יכול להיות שגם זה סיבה, אבל אני, כן, החלון הזה היה מאכזב מאוד, אני גם, גם לגבי איידיגר, אתה יודע, אני צא אני מקליט גם את הפודקאסט של פיינל פוד, שם התעצבנתי על, על זה שאיידיגר לא שחק יותר, כי האיגוד עשה מאמצים מאוד גדולים, נחתים אותו, נלחמו עליו מול האוסטרים, היה שם קרב, ואני חושב שגם המשחק הראשון היה אפשר להשתמש בו טיפה יותר טוב, היו דקות שאפשר לבדוק אותו, וגם המשחק בגרמניה, במחצית הראשונה, כשההתקפה לא עבדה, חושב שכן היה מקום למצוא, להכניס אותו אפילו לראות, לטעום, כי שחקן כזה, גם כשהתקפה הקבוצתית לא עובדת, הוא שחקן שהוא לא צריך, הוא יכול לבד לעשות לך כמה נקודות, שהיו שמות אותנו בעמדה טיפה יותר טובה לקראת החצי השני, ולא ניסינו את זה, שגם פה, זה היה כמו המקרה עם שון דוסון, שהיה יכול לקבל עוד כמה דקות המשחק הראשון, כן, העבודה בחלון הזה לא הייתה מספיק טובה.
כל מילה, בהחלט קטש, בגלל שהוא לא ממשיך מבחינה לא מקצועית, זה בהחלט לא המצב האידיאלי, ודוסון שבקושר אדיר כן היה צריך לקבל יותר הזדמנויות במשחק הראשון, וכמובן היידיגר שהרחבת עליו, ואם ממשיכים לגעת במשחק ההתקפה המקרטע, אז זרקו רק 14 שלשות במשחק הראשון, 6 מ-14, 42.9%, שזה טוב, אבל זה מאוד הזכיר את המשחק של חולון בדיג'ון, שגם שם בקושי זרקו שלשות, וככה מאוד קשה לנצח בכדוסל של היום. גרמניה אמנם זרקה 34 פעמים וקלה רק ב-32.4%, אבל זה משמעותי שהיא זרקה הרבה, כי היא קלה 11 פעמים. ובו באמת ננתח את ההתקפה של גודס עם עומר עכשיו. עשיתי כתבה על הנתונים ככה של גודס מבחינה התקפית העונה, שהם פשוט נוראים בכל מקום, בין אם זה ראשון לציון, חולון או נבחרת ישראל, ומה לדעתך מונע מהנבחרת תחת גודס או בכללי בעונה הזאת של גודס לרשום משחקים טובים מבחינה התקפית, כי זה מצח מאוד מאוד נדיר עד עכשיו.
אז אני אגיד שני דברים שקשורים לזה, אחד מתקשר גם לנושא קטש, ויעקב באמת הקיף את זה לגמרי נכון. אני אגיד את הדבר הייחודי באמת שהיה בתקופת עודד קטש. כדורסל נבחרות הוא כדורסל מאוד שונה מכדורסל קבוצתי שאנחנו מכירים, כדורסל של מועדונים, מהסיבה הפשוטה, במיוחד דרך אגב באספקט הזה של מעמד המאמן. כלומר, בסוף מגיעים חבורת שחקנים שיודעים כדורסל, שמגיעים כל אחד. כל אחד מתאמן ומשחק בשיטה שונה, תחת מאמן שונה, עם סטנדרטים שונים ואלמנטים שונים שהוא משחק. הם מגיעים, מתאמנים בחלון כמה ימים ביחד, וישר יוצאים לשחק. משהו, כל הדבר הזה וכל התהליך הזה הופך את הכדורסל להרבה יותר טקטי, זמין וחופשי ובסיסי, ופחות למורכב ועם רבדים. קאטה שווי, ואנחנו יודעים שלעודד קאטה שיש מה שנקרא פילוסופיית כדורסל מאוד מאוד ברורה, ומאוד מאוד מורכבת הרבה פעמים לאנשים כדי להבין וליישם, כי היא מאוד לא פופולרית היום בכדורסל המודרני, והצליח ליישם, לא את כולה, לא באופן המלא שלה, אבל הוא הצליח ליישם את רובה בנבחרת ישראל, ולהצליח ליישם טקטיקה כזאת, וקריאות מסובכות כל כך, בנבחרת שמתאמנת כמה ימים לפני שהם יוצאים לחלונות ולמשחקים, זה באמת דבר סופר ייחודי, שאני לא זוכר הרבה מאמנים שעשו דבר כזה עם הנבחרות שלהם, ואת זה גיא גודס לא מביא למגרש. גיא גודס מביא את הכדורסל הבסיסי שלו, והוא מביא ניהול משחק ואת התרגילים שהוא מאמין בהם, ואת הדברים שהוא חושב שצריכים להתבצע. ואני חושב שזה דאונגרייד מאוד רציני לנבחרת מתקופת עודד קטש. זה הדבר הראשון ובראש ובראשונה. הדבר השני, אם אני מצביע לסיבה שבגינה התקפה של נבחרת ישראל מקרטט, זה בגלל ההגנה. ההגנה של נבחרת ישראל רעה, היא פשוט רעה, היא לא אגרסיבית מספיק, הטיפולים לא נכונים, הקריאות לא נכונות, אנחנו תמיד נמצאים במצב שהיד של היריבים שלנו אל העליונה בהתקפה, והדבר הזה גורם להרבה פחות, גם התיעדוף של ריבאונד ההגנה דרך אגב, הדבר הזה קורם להרבה פחות התקפות מעבר, הרבה פחות משחק ריצה, ואין ספק שברגע שמשחק הריצה שלנו יצר, אנחנו פחות טובים, הרבה מאוד שחקנים בנבחרת, בין אם זה ים הדר ותמיר בלט, וגם הגבוהים שלנו, והפורודים, מנקו, גינת, חיים על משחק הריצה הזה, וברגע שזה נאבד לנו מהמשוואה, מאוד הרבה פעמים קשה לייצר, אנחנו מאפשרים ליריבות שלנו לעכב אותנו עם הרבה מאוד אגרסיביות ואינטנסיביות הגנתית. אז זה שתי הנקודות העיקריות שלדעתי כרגע מעכבות את נבחרת ישראל.
נגעת גם באגרסיביות בהגנה, והזכרתי את צ'צ'שווילי לפני, לדעתי שם הוא היה יכול לעזור, בטח כשזלמנסון לא היה טוב בחלון הזה, ועכשיו נתמקד יותר במשחק השני. בנוסף לגינת, ראינו יכולת אדירה של תמיר בלט, שוב צריך להזכיר, זה משחק שנבחרת ישראל הובילה בו ב-15 הפרש ובעתה בדלי, אבל בהחלט היה כיף לראות את תמיר בלט, מבחינתי זה כמו מסי של הכדורסל הישראלי, מבחינת היכולות שהוא מביא. שון דוסון שיחק יותר, הגיע לקו, אבל גם איבד כדורים. גיא פניני, שלא נמצא בעונה טובה, אם נשים בצד כמה סלי קלאץ' ואת חוכמת המשחק, הוא לא מצליח מספיק להשפיע וקולה באחוזים הכי נמוכים בקריירה לשלוש, בקושי שיחק, אחרי שבמשחק הראשון הוא שיחק יחסית הרבה ולא תרם המון. ג'י קורן הפעם היה יותר טוב, אחרי כמה דקות לא טובות בהתחלה הוא התאושש בהתקפה, ובאלטימור שכמו דוסון חזר לנבחרת בסך הכל עם שני משחקים טובים, עם הרבה מסירות טובות, שיתוף פעולה יעיל עם גינת, ונשים בצד את החטאת העונשין המזעזעת בסוף המשחק השני. זו אחת הבשורות הגדולות של הנבחרת, החזרה של באלטימור, הוא גם פתח בחמישייה במשחק השני. ונתחיל עם יעקב, כמה לדעתך בלט הוסיף, בטח כשהוא שחקן יורוליג, וגרמניה גם קיבלה כמה תוספות כמו מאו דולו ויואנס טימן שהשפיעו הרבה, ועד כמה ההפסד הזה שהוא דווקא היה יותר צפוי בבית, אבל הדרך שבה זה קרה, עד כמה זה באמת כמעט מחסל את הסיכויים של ישראל להגיע לאליפות העולם בקצב הזה.
כן, אז יש פה כמה דברים. אחד לגבי הסיכויים, אני מהחישוב שאני עשיתי, כדי לעלות צריך צריך 8 ניצחונות ב-12 משחקים, זה בערך החישוב שאני ככה, ככה אני רואה אותו. אתה יודע, עדיין לא היו מספיק קמפיינים כאלה כדי ממש, כדי ממש למדוד את זה, אבל ככה אני, נראה לי שבלי 8 ניצחונות, אתה יודע, כי אתה סוחב את התוצאות מהבית הזה, שסוחבים אותו כאן לשלב הבתים השני, שזה אומר שאנחנו, שנבחרת צריכה לנצח את פולין ואסטוניה בחלון הבא, ולעשות 4-2 בשלב הבתים הבא, שאתה מקווה שם את הסלובנים, אני מניח שאולי גם את הקורטים ואת הפינים, שתי קבוצות, שלוש קבוצות שיכולות להעמיד סגלים טובים, ברגע שסלובניה וקורטיה יריחו אליפות עולם, אם הקורטים לא יפשלו בחלון הבא, אבל זה שתי נבחרות שאם הם יעריכו אליפות עולם, הם יעשו הכל כדי להעמיד כמה שיותר שחקנים טובים, לכן אני קשה לראות שאנחנו עושים 6 ניצחונות בשמונת המשחקים הבאים, אבל מי יודע. לגבי הדברים אחרים, דווקא אני רציתי לשאול את עומר לגבי ברטימור, נכון שברטימור, אתה יודע, עשה 2 משחקים טובים, האם זה, הרי בר חוזר אחרי תקופה ממושכת שהוא לא היה בנבחרת, אם זה גם כולל בחלון הקודם אצל גודס וגם לפני זה אצל קאטה שאנחנו זוכרים, האם זה השדרוג ש... זאת אומרת, בר היום שעושה משחק טוב בהפועל תל אביב, האם זה שחקן שמשדרג את הנבחרת? זו שאלה טובה שאני אין לי עליה תשובה, אני לא יודע, לא יודע להגיד לגבי זה.
אני חושב שהדבר המרכזי שברטימור מביא כרגע, כי מבחינת הגארדים האחרים יש שם יותר כישרון התקפי וזה ברור, הוא מביא את מה שמאוד מאוד חסר לנבחרת, וזה סייז ואגרסיביות בקו האחורי ובהגנה. ובדקות, וראינו הרבה פעמים את גודס ממש משתמש בו, כמין חבל הצלה כזה, גלגל הצלה, שבאמת האגרסיביות נופלת מתחת לכל רף הגיוני, הוא ישר מעלה את ברטימור, שישר מחזיר את האנרגיות ואת האינטנסיביות פנימה.
עומר, זה מספיק טוב? גם בזה, זאת אומרת, אתה יודע, לא יודע מה, אתה נסה להיזכר בזוסמן שהביא לך את זה.
אז זה בדיוק העניין. נבחרת ישראל צריכה להעלות את האינטנסיביות והאגרסיביות בהגנה, בלי לוותר על כלים התקפיים, וכרגע, ברגע שהיא צריכה את ברטימור, וזה בא על חשבונו של ים הדר או תמיר בלט, זה בעיה מאוד גדולה. קטש ידע לחפות על החורים שתמיר בלט עושה ועשה בהגנה, למרות שהוא שיפר את האספקט הזה, זה עדיין דבר שקיים. כיום גודס משתמש בברטימור, ועל הדרך מאוד קשה ליצור את ההתקפה, כי ברטימור באמת, הוא לא שהוא שחקן התקפה רע, פשוט יש כלים הרבה יותר טובים ממנו בנבחרת, וחבל כרגע שאנחנו לא מצליחים לנצל אותם.
עוד משהו לגבי המשחק השני, כמובן שגל מקל נהדר בעקבות פציעה, ונראה לי ככה נסכם את הנושא של נבחרת ישראל, במבט קדימה זה נראה לי לפחות ששלושתנו מסכימים שיהיה לנבחרת מאוד קשה להפיל לאליפות העולם, כמובן עוד יש זמן ודברים השתנו, אבל בקצב הזה אין הרבה אופטימיות. האם יש למישהו משהו להוסיף לגבי הנבחרת?
לא.
אוקיי, אז בסדר גמור, נעבור לנושא הבא, באמת הרחבנו על מכבי תל אביב והנבחרת, אז עכשיו נתעסק בכמה דברים קצרים, ונגיע לפינת סיפור של יעקב הפעם, ובואו ניגע בחתימה של קייסי ריברס והפועל ירושלים, דיברנו על זה טיפה בפרק הקודם עומר, אבל עכשיו כתבת עליו טור גדול, מה הוא מביא להפועל ירושלים מעבר לניסיון כמובן ולזכייה שלו בתארים רבים, והאם אתה חושב שהוא יירשם להרבה משחקים, או שנראה פה רוטציות, כשגם אפשר להגיד שקייזר גייטס יש את השמועות שהוא אולי יעקב דיווח בדרך לקבוצה טורקית, אחרי שהיו שמועות בכלל על הפועל אלת, אז עומר, איך אתה רואה את העניין הזה?
אז אני אנסה לא לחזור יותר מדי על מה שאמרתי בטור, אני אחזור בקצרה, אני רק חושב שמבחינה התקפית, הדבר המרכזי שקייסי ריברס מביא מעבר, כמו שאמרת, לניסיון שלו ולאיכויות, מה שנקרא למסביב, הוא מביא את העובדה שהוא יכול לשחק במגוון רחב מאוד של רולים התקפיים, הוא יכול להיות היוצר המרכזי של יותם אלפרין אם הוא ירצה בכך, יכול להיות הרול פלייר שמה שנקרא יחכה בפינה לכישלון המהלך של ג'יילן אדמס, והוא יכול להיות משהו באמצע שלצד יוצר מרכזי הוא יהיה שחקן שיצא על חסימות ו... ויעשה כל מיני דברים כאלה. הוא יכול להיות הרבה דברים, וזה הדבר המרכזי מבחינת הפועל ירושלים. כי אם יש משהו שאנחנו יודעים על, על ירושלים העונה, זה ששאלת ההיררכיה בקו האחורית לא כל כך ברורה. אובסואן התחיל כסקורר מרכזי, הפך לאיזשהו פליימייקר, היום הוא בעיקר לוקדאון דיפנדר, אדמס התחיל כרול פלייר, הפך להיות היוצר המרכזי ואולי היחיד של הפועל ירושלים, קיל פטריק בכלל, מדי פעם נעלה, מדי פעם הופך להיות בורק מרכזי, כלומר מאוד לא ברור מה היררכיה בקו האחורי, ושיש שחקן שאתה יודע שיכול לתת לך את כל אחד מהדברים האלה, זה נותן לך הרבה יותר פלקסביליות ושקט בתור מאמן, זה מהבחינה התקפית. אני אוסיף עליו שתי דקות על הקטע של ההגנה ושל הריבאונד, כי שאלו אותי על זה הרבה אחרי הכתבה, אז מבחינה הגנתית, הגנתית אנחנו שומעים על זה שריברס גם בגלל הסגל הקיים של הפועל ירושלים אמור לשחק יותר בעמדות הפורוורד, בעמדות השלוש. אני חושב שזה יכול לגרום לו לחפות קצת על הגיל, על העובדה שהוא כבר לא זריז ומהיר כמו פעם, ובזכות הסייז שלו לחפר על כל העניין הזה. ומבחינת עניין הריבאונד, שהוא עניין מאוד מעניין, כי הוא גם, אנחנו רואים שהוא גורם די מרכזי לתוצאות של הפועל ירושלים העונה, סוגיית הריבאונד, אז העובדה שקייזר גייטס עוזב בהחלט יפגע בהפועל ירושלים בממד הפיזי ובעניין של לקיחת ריבאונדים. אבל מצד שני צריך לזכור את הדבר הזה, הפועל ירושלים, וכתבתי על זה איזשהו טור, שינתה קונספציה הגנתית, היא כבר לא משחקת הגנת חילופים. הגנת החילופים אפשרה לגייטס לשמור הרבה פעמים על שחקנים בתוך הצבע, וכאשר גייטס שמר בתוך הצבע, היה לו חשיבות קריטית ומשמעותית בתור לוקח ריבאונדים. ברגע שהקונספציה הזאת קצת השתנה, והפועל ירושלים די מנסה לשמור את מי שבצבע בצבע ואת מי שבחוץ בחוץ, החשיבות של גייטס כריבאונדר קצת פחתה, ולכן אני מניח שהחיסרון שלו ביחס לקייסי ריברס לא יורגש כל כך.
טוב, יעקב, אני רוצה לשמוע קצת ממך על כל מיני החתמות שמתבשלות פה, גם ריברס שזה כבר רשמי, וגם דני פרנקו בדרך להערכת חוזה באפול תל אביב, ובני הרצליה, כמו שאתה דיווחת על די-ג'יי קופר שבדרך להצטרף כשקווינטון הוקר פצוע, והסנטר אלכסנדר זצ'וויץ', אם אני אומר את זה נכון, מה אתה יכול להגיד על המהלכים האלה?
כן, אני על קייסי ריברס, כשאני צייצתי, אתה יודע, כמו שאתה לוחץ על צייץ, שהוא מועמד, מה שקראתי לזה, ואז אחרי זה באמת יצאה הודעה, אז ככה אני יכול להגיד לך שטיפה התרגשתי, כאילו, זה שחקן, לא כל יום מגיע לפה, גם בגיל כזה, לא כל יום מגיע לפה, בטח לקבוצת שהיא לא מכבי, איך אמרו לי בפועל ירושלים, במשפט אחד, כי באמת תומר הרחיב מאוד על ההחתמה הזו, חיפשנו ווינר, קייסי ריברס הוא ווינר, הוא זכה בתארים כמעט בכל מקום שהוא היה, ניצח לא מעט משחקים במהלך הקריירה, והפועל ירושלים נפלה השנה בכל המשחקים החשובים, נפלה השנה בגביע, נפלה השנה בסדרה באירופה, ואפילו את המשחקים הקצת חשובים בליגה מול שהם, שזה בעצם מול מכבי, גם אותם היא הפסידה. אז זה אחת הסיבות המרכזיות למה הביאו את קייסי ריברס, מעבר לדברים המקצועיים הטקטיים. לגבי דני פרנקו, אני חושב ש... אתה יודע, זה מצחיק, זה לפני כמה חודשיים, חודשיים וחצי, אז כבר היום, שאם הוא מפסיד עוד איזה משחק אחד, או זה, אז כבר מי יודע מה יקרה. בסוף, בסוף ברמת האישיות, ברמת ההתנהלות, ברמת האופי, דני פרנקו מאוד מתאים להפועל תל אביב, הוא מכיר את המערכת, הוא שוחה בה, הוא יודע להתנהל, הוא מכיר את האנשים, וברגע שהוא גם הצליח לבנות קבוצה טובה, שמתקשר למה שאמרתי, שהוא ב- ב- לא כל שחקן יכול להצליח להפועל תל אביב, לא כל רוקי שמצליח באלת או בגלבוע, יכול להצליח בהפועל תל אביב, ולכן, למרות הביקורות על ה, נקרא לזה מחזור זרים וכל הדברים האלו, להפועל תל אביב, להביא שחקנים כמו ג'ייקובן בראון, כמו, איך מישהו אמר לי, בהפועל, אתה צריך להביא או אנשים שאתה יודע שיכולים לעמוד בלחץ, ג'ייקובן בראון, ג'וש אוונס וכאלה, או שחקנים, שלא יודעים לאיפה הם מגיעים, כמו ג'יימס יאנג, הם לא, הם בשבילם זה הכל אותו דבר, וזה מה שהוא עשה, הוא הביא חבר'ה גם גלבני כזה, שאני לפחות למשל חשבתי בהתחלה, אני מבין שרוב האנשים חשבו שזו טעות, הוא ידע להביא את האנשים שיכולים להצליח לפועל תל אביב, והנה זה מתחבר, אז אני חושב שזה אך טבעי שהוא ימשיך, גבי הרצליה, די ג'י קופר, הוא בסוף אתה מביא מה שיש, הוא עוזב את אוקראינה, צריך להביא מישהו שיהיה מחליף לאוקר, אני לא יודע אם הוא יהיה, אתה יודע, אוקר באמת היה שם פיט לקבוצה, גם ברמת האופי ורמת האישיות, אני יודע שהם מחכים לו, הם רוצים שהוא יחזור, אז קופר עכשיו בלי קבוצה בעקבות הסיטואציה באוקראינה, והם יפה שהם הצליחו להביא, והסנטר הסרבי שהם הביאו, ואם מישהו בכסף קטן, שיודע שהוא זר שישי, מגיע במקום קנדי, הוא לא אמור לשחק הרבה, רק כמו שקנדי היה, אם יש איזושהי פציעה קטנה, אם יש, אם מישהו צריך מנוחה, כן, אני יכול להגיד לך שבהרצליה אומרים לי, כן, אנחנו רואים בו, כאיזה פוטנציאל לעונה הבאה, ואנחנו באים לבדוק את זה, יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא, בסוף קבוצה שמשחקת עם חמישה זרים, כן יש לה טיפה יותר תמרון בקטע הזה, קבוצה שמשחקת עם ארבעה, כולם חייבים להיות ממש טובים, קבוצה שמשחקת עם חמישה זרים, יכולה להביא מישהו שמביא לה כל מיני אלמנטים, וזה משהו שהם מנסים לבדוק, האם הוא יכול להיות, אתה יודע, אנחנו אומרים הזר השישי, או הזר החמישי בדרך כלל בקבוצות שמשחקות עם ארבעה זרים, האם הוא יכול להיות הזר החמישי בקבוצה שמשחקת עם חמישה זרים? העונה הבאה.
אז ככה בהחלט בונים קבוצה לאליפות, או ככה מגיעים NBA עם זופי אבדיה, ונדלג הפעם על הימורים, ליעקב אני בטוח יהיה כרגיל טור בפייסבוק על זה לקראת המשחקים בליגת העל, וכמובן יש את הבחירות לאולסטאר שפורסמו, ועוד מעט באמת יעשו את הכוחות למשחק עם הישראלים והזרים כמובן שיתחלקו לקבוצות. אז בואו באמת נקפוץ לפינת סיפור, והפעם של האורח שלנו יעקב, ואיזה סיפור יש לך מהשנים בכדורסל, בספורט? אני בטוח שיש מיליון סיפורים, אבל איזה אחד בחרת לספר לנו?
וואי, האמת סיפור טוב. היום בבוקר ראיתי את הסרט הדוקומנטרי שעשו ביורוליג על ג'ליקו ברדוביץ' החזרה לפרטיזן, מי שלא ראה אז מומלץ בחום. אז אני אספר את ה... אתה יודע, את הרגע האישי, מיד עלה לי הרגע האישי שלי עם ג'ליקו. אני לא חושב שיש אוהד כדורסל שלא שומע את השם הזה ומתרגש כולו ועובר לדום. כשעוד את קאט השמונה בעונה שעברה למאמן של פנתינייקוס, אז הכנתי כתבה והלכתי לחפש אנשים שמכירים את עוד את קאט של פנתינייקוס. הגעתי עם זה עיתונאים ביוון, שחקן ששיחק איתו שם, ואתם פוציץ אז, ואמרתי, טוב, אני, אתה יודע, אני אחד כזה, אתה רואה, מי שרוקב אחרי הרעיונות בישראל היום, טלטוביץ', מרקוס באום וזה, אני לא מפחד, אתה יודע, לשאוף גבוה, כמו שאומרים. אמרתי, אני רוצה להגיע לג'ליקו, אולי, אולי הוא יסכים לדבר. טוב, עסקתי את המספר, ואני מתקשר, ולא עונה. טוב, אני אומר לעצמי, טוב, ג'ליקו ברדוביץ' כנראה לא עונה לטלפונים של אנשים שהוא לא מכיר. אמרתי לעצמי, זה היה בוקר כזה, שעות הבוקר מוחות, אמרתי לעצמי, התלבטתי ביני לבין עצמי, אם הוא לא יענה עד הערב, אולי לשלוח הודעה. עכשיו, מספר שמור אצלי, והפעם דווקא שמרתי אותו בעברית. בפעמים שולחים לי, שרו לי המספר, אתה יודע, לא כשמור, אז שמרתי אותו בעברית. ואחר הצהריים, אני מתעסק באיזה, כותב איזה כתבה פה, לא זוכר אם זה על הפועל באר שבע או הצדיה, כבר לא זוכר מה זה היה. ופתאום הטלפון שלי מצלצל, ואני רואה על הצג, ג'ליקו ברדוביץ'. ג'ליקו ברדוביץ' מתקשר אליך.
וואו.
קפאתי, האמת קפאתי לכמה שניות. ואני עונה לטלפון, ו... אני חושב, לא יודע, אולי זה טעות, אולי משהו, אתה יודע, כאילו אולי יש לך כמה שיחות שלא נענו, והוא שואל אותי, לא, מי זה? ואני אומר לו, אני מציג את עצמי, הוא אומר לי, מה נשמע, כמשהו כזה, כאילו, לא כמו ג'ליקו ברדוביץ' וזה עיתונאי לא מוכר מישראל, ואני אומר לו, מה אני רוצה? אז הוא אומר לי, אני ממש מכבד אותך, אני ממש מתנצל, אבל קיבלתי החלטה שאז הוא היה בלי קבוצה. זוכרים, זה היה אחרי שעוזב את פנר, ולפני שקיבל בקיץ את... לקח יותר נכון, כדי שג'ליקו זה לקח את פרטיזן, הוא אמר לי, אני קיבלתי החלטה שעד שאני לא מקבל קבוצה אחרת, אני לא מדבר, שים לב שאני לא דיברתי ולא מדבר, אני יכול להגיד לך שלא ידבר עם אף אחד. ובן זכון, הוא לא התראיין בשום מקום, אלא זה פעם איזה התייחסות לזה שהוא נושא... גלובלי, אני לא זוכר מה, אבל לא, חוץ מזה לא דיבר. והוא אמר לי, אני מסיים כזה יפה, הוא אומר, אני ממש אשמח שעודד יצליח, מאחל לך בהצלחה, אני מקווה שאתה מבין אותי, ונפרדנו לשלום. אז הנה, זה סיפור מיוחד מאוד.
וואו, אחלה סיפור.
כן.
מה אמרתם?
הכי קרוב למלכות.
ממש.
לגמרי, ומסתבר שאחרי זה הוא טלפן לעוד איזה ישראלי בקיץ, לים הדר כמובן, ווואו, אין דרך יותר טובה לסיים את הפרק הזה, מאשר עם הסיפור הזה של יעקב, אז קודם כל תודה רבה לך שהתארחת, אני מניח שדיברת היום המון על כדורסל, אפשר רק לדמיין, ושוב תודה רבה לעומר גם, שכמו תמיד הצטרף ונתן את הזווית המקצועית.
תודה רבה לכם.
ושוב תודה רבה לך ולכל המאזינים שלנו, ונהיה שם גם בפעמים הבאות, תוכלו להזין לפרקים, לעקוב באתר, לעקוב כמובן גם אחרי יעקב ומה שהוא עושה בישראל היום, ונתראה בפעמים הבאות.